אני רוצה לספר לכם שביום פטירתה של מרים אביה נפטרה גם הרבנית חנה עליה השלום, וזה היה מאוד חזק שנפטרה דווקא ביום הזה, כי היא באמת הייתה כמו מרים הנביאה, מנהיגה של אנשים. אז בואו נראה לאט לאט מה התורה מספרת לנו ולאן חזל לוקחים אותנו בתוך הסיפור של מרים. וקודם כל נראה מקור מתוך ספר מיכה, שזה המקור הראשון בדף, לפני שניכנס לפסוקים בספר שמות. תודה רבה, תמר. והנביא אומר ככה, כי העליתיך מארץ מצרים, בסדר, יש לכם את המקור הראשון בדף? ומבית עבדים פדיתיך, והשלח לפניך את משה, אהרון ומרים, כן? אז בעצם מיכה הנביא מזכיר לנו שהיו לנו שלושה מובילים, שלושה מנהיגים שהוציאו אותנו ממצרים. שלושתם נולדו ליוכבד ואמרם, שבאמת זה פלאי פלאות שהם זוכים לשלושה ילדים כאלה מופלאים, שלושה מאורות גדולים, משה, אהרון ומרים. והתרגום יונתן שם על הפסוק, הוא מסביר מה היה התפקיד של כל אחד, מה כל אחד נתן לנו ביציאת מצרים. אז הוא אומר ככה, משה לאלפא מסורת דינים. אז משה הוא מלמד את התורה, זה קודם כל, זה ראשית לכל, זה הבסיס לכל. אנחנו יוצאים ממצרים כדי שתעבדו את האלוקים על ההר הזה, כן, זה מה שריבונו של עולם אומר למשה בסנה. כל המטרה של יציאת מצרים זה להגיע למתן תורה, וכל השנים הארוכות שאנחנו הולכים במדבר, משה מלמד אותנו תורה. אנחנו בית מדרש של מיליוני אנשים, שזה מה שאנחנו עושים. אמרנו, לא צריך לחבס, לא צריך לגעץ, לא צריך לבשל, לא צריך לנקות, כלום, פלאי פלאות. רק ללמוד תורה. אז זה משה רבינו. ואהרון לכפרה על עמה, כן? אז אהרון הוא הכהן הגדול, הוא אחראי על הכפרה, הוא אחראי על התשובה, הוא זה שעושה שלום, נכון? מכירות את הסיפורים על אהרון, שהוא עושה שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. הוא בתוך החיים, אהרון הוא בתוך החיים, הוא עוטף אותנו ומחזיר אותנו לעצמנו כל פעם כשאנחנו מתבלבלים. אז מה צריך עוד? אז מה מרים? מרים, אומר התרגום יונתן, לאוראה לנשיה. לאוראה לנשיה זה מורה לנשים. אז אם יש לנו את משה ואם יש לנו את אהרון, למה אנחנו צריכות את מרים? אז קודם כל, כן, במדבר אנחנו היינו לחוד גברים לחוד נשים, שמעתם על זה פעם? עוד פעם בעולם זכו שגברים ונשים זה לא אותו דבר. למה צריך מורה לנשים? כן, זה שיעור על המדרשה, נכון? כן, אז בואו נפרט את זה, מצוין. בואו נפרט את זה לפרוטות, לפרטים, בסדר? קודם כל מדין צניעות, הרבה יותר זורם וחי ופשוט ומחובר ואמיתי שאישה תלמד אישה. את לא צריכה להתבייש לשאול שאלות, את לא צריכה להתבלבל, את לא צריכה להרגיש מבוכה, נכון? זה הכי טבעי, זה הכי זורם, זה הכי חי, זה הכי אמיתי. כן, שאישה מדברת אל אישה, קודם כל מצד הצניעות שבזה. דבר נוסף, מצד התוכן, יש הרבה דברים שגברים עסוקים בהם ונשים לא צריכות להיות עסוקות בהם. כן, לימוד תורה של נשים הוא שונה מאוד מלימוד תורה של גברים. שוב, אני יודעת שבעולם מנסים לשנות את זה, אבל באמת אישה, אנחנו נלמד על זה בעזרת השם באריכות בשיעור איש ואישה, על ההבדל בין הגברים לנשים, גם בצד של הלימוד תורה, בעזרת השם גם נלמד על זה. אבל בגדול, באמת אישה צריכה ללמוד את הדברים ששייכים לחיים, נכון? היא צריכה ללמוד קודם כל הלכה. יש היום סדר לימוד בכשרות עם מזלי בבית המדרש, אני מקווה שהיום בשמונה ורבע היו יותר בנות ממה שהיו בשבוע שעבר. כי הלכה זה הכי חשוב, ועל זה אני אחפור לכם עוד כל השנה. שההלכה זה הכי חשוב, גם אם אתם לא רואות זיקוקים בשיעור, אתם לא מתעלפות מרוב התרגשות, וגם לא יצאתם דומעות, ללמוד את כל התורה בלי ללמוד הלכה, זה כמו לטוס בשמיים בלי שהרגליים יהיו על הארץ. אז קודם כל אישה צריכה ללמוד הלכה, נכון? איך היא תדע לבשל בבית שלה אם היא לא תלמד הלכות כשרות? אז קודם כל הלכה היא צריכה ללמוד. היא צריכה ללמוד מוסר ומידות, נכון? בשביל שהיא תדע לתקן את מידותיה, בשביל שהיא תדע להתקדם מבחינה רוחנית. היא צריכה ללמוד תנ"ך, כי תנ"ך זה ספר הספרים שלנו, נכון? והיא צריכה ללמוד אמונה. למה היא צריכה ללמוד אמונה? כדי שחייה היו מבוססים ושורשיים ועמוקים ובטוחים ויציבים, גם כשיהיו רוחות רעות, גם כשיהיו השקפות קשות שהסתובבו בעולם. אז היא צריכה ללמוד אמונה, והיא צריכה ללמוד תפילה. בשביל מה? למה אנחנו לומדות תפילה? ושנדע להתפלל. היי, שלחתי לכם בוואטסאפ, ראיתם? מצאתי את ששואלים את הרבנית חנה, אז שלחתי לכם. מה סיפרתי לכם אתמול, תסתכלו על זה בהפסקת צהר. מצאתי את זה בספר שירת חנה, לפתע פתאום. אז התוכן הוא תוכן נשי. גם, אני אומרת בסוגריים, וגם במדרשה שלנו אנחנו משתדלים שהתוכן שנלמד זה יהיה תוכן נשי, ולא תוכן גברי. למרות שאנחנו יכולות ללמוד גם מה שהגברים לומדים, אבל חבל על הזמן פשוט, חבל שאני מבזבז את הזמן הזה. אז זה מצד התוכן, אבל יש עוד דבר. גם מצד הסגנון זה משהו אחר. כתוב במתן תורה, מה כתוב במתן תורה? כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. גם על זה עוד נלמד באריכות בעזרת השם. אבל עכשיו זה רק נגיעה. אומרים חז"ל, מה זה כה תאמר לבית יעקב? אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, בעדינות. נשים לומדות את התורה בנחת וברוגע ובעדינות וברכות, כי ככה הן צריכות להיות, זה מה שהן צריכות להיות, וככה הן צריכות לחיות את חיי התורה. ומה זה ותגד לבני ישראל? ותגד לבני ישראל, אומרים חז"ל, אלו הגברים, דברים הקשים כגידים. לימוד תורה של גברים הוא קשה, זה עמל, זה יזע, זה מאמץ, זה משהו שאי אפשר להפסיק אותו. שוב, נדבר על זה באריכות. אבל גם מבחינת הסגנון זה שונה לחלוטין. ולכן הכי טוב, בריא ואמיתי שאישה תלמד נשים. אז למה מלמדים גברים במדרשה הזאת? לצערי כמובן. למה? כי עוד אין מספיק נשים שיכולות ללמד את התורה. ואתם תגדלו ותהיו תלמידות חכמות, ואז אני אזמין אתכם ללמד במדרשה, אם אני לא אהיה זקנה מדי, ואז גם אתם תלמדו, יום אחד תהיה מדרשה, שילמדו בה רק נשים. מה? אני לא יודעת מה השאיפה, לא חשוב. צריך גם לפגוש תלמידי חכמים. אז לא נדבר על זה, ממילא אמרתי שקודם תגדלו. יש לכם עוד זמן. כרגע גם יש כמה גברים שעוד מלמדים במדרשה. אבל זה ברור שזה אחרת, נכון? אני מאוד מקווה שאתם לא משתוללות ומתפרעות בשיעורים של הגברים, כמו שבשיעור שלי. מזלכם. אחרת אני אצטרך להתפטר מתפקידי. טוב, אז קודם כל, מרים מלווה אותנו משנות השיעבוד ודרך יציאת מצרים עד כמעט שאנחנו מגיעים לסיפה של ארץ ישראל, ואנחנו רוצות להיפגש איתה עד, כלומר לצעוד איתה. קודם כל להיוולד איתה, ואחר כך להיות איתה ילדות קטנות, ואחר כך אישה, וכן הלאה וכן הלאה, עוד נדבר על הדברים. אבל כדי להיפגש עם מרים, קודם כל אנחנו צריכות לרדת למצרים. אז עכשיו אנחנו נרד למצרים, לא בפרשת ויגש, אנחנו נרד למצרים בשמות, שזה הרבה הרבה יותר כואב, והרבה יותר קשה, והרבה יותר מסובך. יש דף בשביל נטע? יש פה דף? בסדר, את צריכה דף, נטע? אני מרשה לך לשבת ליד רעות, את יכולה? טוב, אז בואו נראה. אומרת התורה, אני בשמות א', בסדר? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. אז אנחנו עכשיו נכנסים לתוך מצרים אחרת, בסדר? עד עכשיו פרעה שמח שבנו, פרעה נתן לנו לשבת בארץ גושן, פרעה היה מבסוט מכל מה שהתרחש. שואלים חז"ל, למה כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים? הבאים זה לשון הווה, והבנים של יעקב ירדו למצרים כבר מזמן. למה כתוב עכשיו הבאים? אז בואו נראה במקור השני. שואלים חז"ל, וכי היום באים? מה, עכשיו הם באים? הרגע הם באים למצרים? והלא ימים רבים היו להם שבאו למצרים. כן, כבר מזמן הגענו לשם. אלא מה? אלא כל זמן שיוסף היה קיים, לא היה להם מסוי של מצרים. מסוי זה מסע, מסע כבד. מת יוסף, נתנו עליהם מסוי. לפיכך כתוב הבאים כאילו אותו יום נכנסו למצרים. אז זה סיפור חדש, זה פרשה חדשה, זה מציאות שלא הייתה עד עכשיו. עכשיו אנחנו הולכים להיכנס אל תוך הכאב של מצרים, אל תוך השיעבוד, אל תוך עבודת הפרך, אל תוך הקשיים. אז זה סיפור חדש, הם כאילו באו עכשיו. כל מה שהיה עד עכשיו התפוגג ונעלם כלא היה. ואומרת התורה, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אז מה שומעים חז"ל, כן, במילים וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא? אומרים חז"ל, ללמדך שכל זמן שהיה אחד מהם קיים מאותם שירדו למצרים, לא שיעבדו המצרים בישראל. כן? אז איך זה מתרחש? איך זה קורה השיעבוד במצרים? אמרנו כבר מזמן שמצרים היא אם כל הגלויות. כן? היא כמו איזה שורש לכל הגלויות. והצרות שאנחנו עוברים במצרים, משום מה הם לא פסקו. כן? כשהיו לנו צרות מול אומות אחרות. אז אנחנו במצרים, כשאנחנו קוראים על מצרים בספר בראשית, הכל טוב והכל נפלא, ואומרים חז"ל, כל זמן שיעקב חי, אז בוודאי שאין שיעבוד. מצרים לא רצו שיקחו את הגופה של יעקב. מצרים, ברגע שיעקב הגיע למצרים, פסק הרעב. מאוד מעריכים את יעקב ומאוד נותנים לו מקום, וגם את יוסף כמובן. אז הכל מצוין. אבל אחרי שיעקב מת, מתחילות קצת צרות, קצת בעיות, קצת הצקות. כן, בזים ליהודים ברחוב, אומרים עליהם מילות גנאי, זורקים להם את הכיפה. כן, אני אומרת דוגמאות לא ממצרים, אבל אם מישהי קרא בספרי ההיסטוריה, נכון? זה היה לנו באירופה, לפחות בחלק ממדינות אירופה, היה לנו שיא הטוב, נכון? היינו עשירים ומשכילים ומכובדים. ופתאום התחילו כל מיני חוקים, נכון? פתאום אמרו לנו ללבוש טלאי צהוב, ואחר כך אמרו לנו שאסור לנו ללכת לעבודה וללכת לאוניברסיטה, ואחר כך אסור היה לנו להיכנס לחנויות, ולאט לאט, הכל קרה לאט לאט. אז זה לא התחיל בגרמניה, זה התחיל במצרים. בהתחלה זה לאט לאט, לא כתוב שום דבר ברשמי. אבל מתחילות הצקות. אומרים חז"ל שה... בן האחרון של יעקב שנפטר זה היה לוי, ומהרגע שלוי נפטר, אז הדברים מתחילים להיות כבר קבועים. זה כבר חוקים, כן? שמעתם על חוקי נירנברג? אז כבר מתחילים חוקים, זה בתוך החוק. שיהודי הוא משהו אחר. שיהודים מתייחסים אליו אחרת. אז זה לא התחיל בגרמניה, זה התחיל במצרים. אז זה מה שאומרים חז"ל. אז בואו נראה איך זה קורה, אני בפסוק ח'. ויקו מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כן, אתם יודעות שלא ידע, זה לא שבאמת הוא לא ידע, כן? כל הברכה במצרים זה מכוח יוסף, הוא לא כל כך רצה לדעת אותו. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו, ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן ערי מסכנות לפרעו את פיתום ואת רעמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרעה. אז שוב, זה הולך לאט לאט. קודם כל פרעה מחפש דרכים, הווה נתחכמה לו. איך אפשר לאט לאט להחליש את האומה הזאת? איך אפשר לאט לאט לרמוס את האומה הזאת? מה צריך לעשות כדי שיגמר להם הכוח? אז קודם שמים שרי מיסים, ואחר כך הם צריכים לבנות ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס, ואחר כך מענים אותנו, ואחר כך מעבידים אותנו בפרך. לאט לאט בונים מחנות עבודה, מחנות כפייה. ושוב, מי שלא מצליחה לדמיין, שתיזכר בתמונות שראינו מהשואה, כן, מחנות ענקיים שרק הדבר היחיד שעושים שם זה להעביד את האנשים בעבודות מאוד מאוד קשות, מצאת החמה ועד שקיעת החמה, ובלי שום יחס ובלי שום רחמים. שוב, זה פרעה מתחיל בזה. זה לא גרמניה, גרמניה רק הלכה בדרכו. אבל הוא מקים מחנות עבודה, והכל עושים לאט לאט, שלב שלב, שלוקח זמן עד שאנחנו מרגישים, עד שאנחנו מבינים שאנחנו בשיעבוד. נכון, מה אמרו בשואה כל פעם? עוד לפני שהתחילו ההמתות הנוראיות, אבל מה הם אמרו? עוד מעט זה יעבור, נכון? זה איזה גל כזה שעוד מעט הוא יסתיים ואנחנו נחזור בחזרה לחיות חיים נורמליים, נכון? מה זאת אומרת? היה לנו פה בית ועבודה ומשפחה וחברים. אז ככה זה במצרים, לאט לאט, הכל קורה לאט לאט, שלב שלב, מדרגה מדרגה. ואז מה כתוב בפסוק י' ד'? וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. וימררו, זה עוד מדרגה. עד עכשיו עלינו, 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 ועכשיו זה מדרגה שמצרים מוסיפים עלינו מרירות. מצרים מוסיפים מרירות, עבודה קשה, חומר לבנים, עבודה בשדה. כמה שאפשר יותר להקשות עלינו, כמה שאפשר יותר להרע לנו. אומר המהר"ל, למהר"ל יש ספר שקוראים לו גבורות השם. ובספר הזה המהר"ל מלמד אותנו את כל סיפור יציאת מצרים בדרכו העמוקה של המהר"ל. והוא מספר, זה מתוך פרק י"ב, הוא מספר, באמת הוא מסביר שם איך מצרים הולכת ועולה מדרגה. אנחנו לא נראה את כל מה שהוא מסביר עד וימררו, אבל אנחנו רוצות להגיע למדרגת וימררו. למה אנחנו רוצות להגיע למדרגת וימררו? איך זה קשור לשיעור שלנו? כי מרים זה דומה למילה וימררו, נכון. אז זה מה שיסביר המהר"ל. אז זה מתוך אמצע דברים שלו, אבל אני לא רוצה שנראה את מה שלפני, כי זה עניין בפני עצמו. אומר המהר"ל בגבורות השם. אחר כך, אחרי כל השלבים שהיו לפני כן, היו מוסיפים וימררו את חייהם, מתי? מזמן שנולדה מרים. מרים הקטנה, התינוקת הקטנה הזאת נולדת, ומצרים ממררים את חיינו. וזה, כאשר נולדה מרים, הייתה התחלת התקרבות ישראל אל הגאולה. שגם מרים הייתה צריכה אל ישראל שבזכותה היה הבאר. צריכה אל ישראל, הכוונה שעם ישראל צריכים אותה. בסדר? זה הלשון של המהר"ל, קצת קשה. ודור שהייתה בו מרים הוא יותר הפך למצרים. שהרי מרים סיבה לגאולתם, ומצרים סיבה לשיעבודם. וכל הפך גובר על הפך, ומפני כך היה שעיבוד מצרים עליהם יותר. מתי? שנולדה מרים. כי היו הפכים ומתנגדים זה לזה בוודאי בכל מה שאפשר, ולפיכך הייתה המרירות מזמן שנולדה מרים. אז בואו ננסה להסביר את הדברים של המערב בסדר. אז הרבה פעמים האויב שלנו יש לו איזה אינסטינקט טבעי להרגיש כשאנחנו מופיעים, כשאנחנו מתגלים, כשאנחנו מתעצמים. כשהרשעה מרגישה שמופיע איזה כוח של טוב בעולם, אז מה הרשעה עושה? היא יוצאת לקרב. הרשעה לא מוכנה לוותר. הרשעה היא לא הולכת היא לא יוצאת להפסקת קפה. הרשעה היא עובדת כל הזמן. וכשהרשעה מרגישה שיש איזה כוח של טוב שמופיע פתאום במציאות, אז מיד היא יוצאת לקרב. אומר המהר"ל, כשמרים, התינוקת הקטנה הזאת נולדה, מצרים מרגישים שאיזה כוח של טוב מאוד גדול, מאוד משמעותי, מאוד יסודי ושורשי, מופיע בעם ישראל. ומצרים, הם לא מוכנים לוותר, הם לא מוכנים שנתחזק, הם לא מוכנים שנתעצם. אז מה הם עושים? הם ממררים את חיינו. הם משתדלים להחליש אותנו יותר. וזה מה שהמהר"ל אומר, וכל הפך גובר על הפך. יש פה קרב, יש פה מלחמה בין הרשעות של מצרים לבין הטוב של מרים שהופיע במציאות. מאיפה הם יודעים? לא שלחו להם הזמנה לבריתה, נכון? אז מאיפה הם יודעים? הם מרגישים, מרגישים. כשהאויבים שלנו מרגישים משהו, זה תחושות נכונות. וכשהם יוצאים לקרב, הם יודעים למה הם יוצאים לקרב. והם לא רוצים שהטוב הזה יופיע, ולכן מופיעה המרירות. אז אני רוצה לשאול אתכם, תינוקת שנולדת בתוך כזאת חשיכה, בתוך כזאת מרירות, איך הייתם מציעות לקרוא לה? איזה שם הייתם נותנות לתינוקת הזאת? למשל, תקווה, נכון. מה? אמונה, כן. איזה עוד שמות? גאולה, נכון? אמונה, אורה, תקווה, ישועה, גאולה, נכון? תקומה. איך ההורים שלה קוראים לה? מרים, אמרם ויוחבד קוראים לתינוקת הקטנה שלהם מרים על שם המרירות. למה מכל השמות בעולם אמרם ויוחבד מחליטים לקרוא לתינוקת שממילא נולדה לתוך המרירות? למה לקרוא לה מרים? אבל אמרם ויוחבד בלידה של התינוקת הקטנה הזאת מעבירים לנו שיעור. אמרם ויוחבד אומרים לעם ישראל, לעם ישראל, לא רק עם ישראל שיושב במצרים, לעם ישראל לדורותיו, אומרים אמרם ויוחבד, אין בעולם הזה מרירות סתם. אין כזה דבר מרירות שיורדת לעולם ואין לה תפקיד. אין כאב, אין איסורים, אין מורכבויות, אין סיבוכים שנפלו עלינו ואין לנו מושג מאיפה זה בא ולמה זה בא, ואנחנו עומדים מלאי סימני שאלה ואומרים אולי העולם הזה הפקר? לא. אומרים אמרם ויוחבד, אנחנו יודעים שלמרירות הזו יש תפקיד, והתפקיד הזה הוא חשוב במה? בישועתם של ישראל. התפקיד הזה הוא משמעותי ואי אפשר לוותר על שום שלב בתהליך. והתהליך עכשיו הוא תהליך של מרירות, ואנחנו לא רוצים חלילה לטעות ולהתבלבל ולחשוב שעזב השם את הארץ, עזב השם את הארץ, זרק אותנו במצרים, הלך לו לדרכו, ואנחנו נשארנו מה לעשות בידי השטן. לא, זה לא. מרירות, כל מרירות, כל מורכבות, כל איסורים, כל כאב שבא אלינו בחיים, יש לו איזשהו תפקיד. אז זה השיעור הראשון שמרים האווירה, עוד לפני שהיא נהייתה מורה על אנשים, בעצם לידתה, בעצם השם שההורים שלה קוראים לה, זה עצמו השיעור הראשון שהיא מעבירה, בתוך הכאב של השיעבוד, בתוך הצער והאיסורים של השיעבוד. אז זה השיעור הראשון של מרים. כן. למה הם לא מה? מכירה את זה, אתמול עדינה שאלה אותי את זה. עדינה אמרה לי שהרבה מדברים פה שזה לא בסדר, שיהודים גרים בחוץ לארץ, והיא עשתה שירות בחו"ל. וקשה לה לשמוע שאומרים את זה על האנשים האלה. אז דיברנו על זה שאתה כבר נמצא במקום, יש לך בית, יש לך משפחה, יש לך חברים, ואתה כבר רגיל. זה ממש ממש פלא מי שאמרתי לה, אני חושבת בדיוק הפוך, מי שעולה לארץ זה פלא פלאות, מי שמחליט לעזוב את כל המוכר והידוע והרגיל והבטוח זה פלא.
אוי, אבל זה לא הכי 2,000 שנה,
גם אחרי 50 שנה לא עלינו מבבל. אחרי 52 שנה קורש אומר, קורש מצהיר את הצהרת קורש, יש אנשים שזכו את בית ראשון, יש זקנים שראו את בית ראשון, יש אנשים שחיו שם וחזרו 40,000 מתוך כל המשרד.
לא, אני
לא אמרתי,
כאילו, כאילו אמרנו שרק
העם אבינו היה שם רגע, לא היינו שם רגע. היינו שם, ישבנו שם, חיינו שם, והשבטים כבר נפטרו, הבנים של יעקב כבר נפטרו, וזהו, הצאצאים רגילים לשם. עכשיו, יש עוד תשובה, יש תפקיד למצרים, אבל מה התפקיד של מצרים? נדבר לפני פסח, בעזרת השם, למה אנחנו 210 שנים במצרים. אבל השיעבוד היה בסך הכל המון זמן, אבל מתוך ה-210 שנים, השיעבוד היה 80-90 שנה. זה לא קל. אשרינו שזכינו שאנחנו במדינת ישראל, על האדמה הטובה הזו, ולא צריכים להיות בארץ טומאת העמים, חסדי השם. טוב, אז אנחנו רוצות להמשיך ללוות את מרים. מרים קצת גדלה, ואנחנו נקרא מפסוק תתוו, ובואו נראה מה אומרת לנו התורה, ומתוך זה נראה מה אומרים לנו חז"ל. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תקועה, ויאמר, בילדכן את העבריות, וראיתן על האובניים, אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. טוב, אמרנו, פרעה כל הזמן מחפש דרכים לפגוע בנו. עכשיו יש לו שיטה חדשה, הוא קורא למילדות והוא אומר להם, אם נולד בן, מה אתם צריכות לעשות? להרוג אותו. אם תיוולד בת, תשאירו אותה בחיים. למה? מה יש לו נגד הבנים? למה הוא רוצה שהם יהרגו רק את הבנים? כי הבנים זה המין החזק. אם יהיו בנות בעם ישראל, מה הוא יכול לעשות עם הבנות האלה? לקחת אותם לעצמו, נכון? מה הבעיה? השתמשו בבנות למה שצריך. אז הוא מבקש להרוג את הבנים. בואו נראה מה מספרים לנו חז"ל על המילדות העבריות. אני במקור ראה חמישי. כשראה שהם פרים ורבים, גזר על הזכרים. הדה הוא דכתיב, ויאמר מלך מצרים למילדות. מי היו המילדות? רבי שמואל בר נחמן אמר, אישה וביתה יוכבד ומרים. ולא היו למרים אלא 5 שנים, שהארון גדול ממשה 3 שנים. אמרו חז"ל, הולכת הייתה עם יוכבד אימה ועושה צרכיה והייתה זריזה. אז התורה, אנחנו נראה, קוראת בפסוקים האלה ליוכבד ומרים שפרה ופועה. התורה לא סתם כותבת שמות. לכל שם יש עניין, לכל שם יש משמעות. אז אנחנו נגלה שלמרים קוראים גם פועה. יש לה עוד שמות, אולי ניפגש איתם בהמשך. אבל זה שהתורה קוראת להם ככה זה מדויק. וחז"ל עכשיו ידרשו לנו את השמות. אז בעצם יוכבד היא המיילדת, ומרים הקטנה, בת 5, הולכת עם אמא שלה ועוזרת לה בכל מה שצריך, כן, בצדדים הטכניים ובצדדים אחרים, שאמא שלה לא תצטרך לעשות הכל לבדה. אז בואו נראה מה החז"ל אומר. אשר שם האחת שפרה, שהייתה משפרת את התינוק כשהוא יוצא מלא דם. פועה שהייתה נופעת יין בתינוק אחר אמא. כן? אז זכיתי, ברוך השם, לא מזמן להיות בלידה, נכון? נכון? באמת פילף לא. אז מיד מיד אחרי שהתינוק יוצא לאוויר העולם והוא מלא בכל מיני לכלוכים, אז מה עושים? דבר ראשון, שפרה מנקה אותו, שירגיש נעים, שירגיש טוב, שירגיש נוח. מה עושה פועה? מטפטפת, מה מרים הקטנה עושה? מטפטפת כמה טיפות של יין אל תוך הפה של התינוק, בשביל מה? למה היא מטפטפת יין? מה אתם אומרות? מה את אומרת?
שלא ישמעו
היין, אז את אומרת שהיין מרדים אותו, כן? עוד רעיון? שיהיה לו מתוק. שני הדברים נכונים, כן? מרים הקטנה יודעת שהתינוק הזה נולד לעולם חשוב. נולד לעולם שהרשעה מרימה את ידה באופן מאוד מאוד ניכר. ומרים רוצה שהתינוק הזה יאמין במה? יאמין במתיקות, יאמין בטוב. מה היא עושה? המפגש הראשון של התינוק עם העולם זה מפגש של מתיקות. אתם יודעות שכל תינוק שנולד, אז דבר ראשון נותנים לאמא שלו להחזיק אותו, שהוא ירגיש את הגוף שלה, ומבקשים ממנה להעניק אותו. אל תדאגו, לא רעב. אבל למה אמא עושה את זה? שוב, כדי שהמפגש הראשון שלו עם העולם יהיה חמים, יהיה בטוח, יהיה מתוק, יהיה טוב. אני לא רוצה לגלוש יותר מדי, אבל בעולם מסובך, בסדר? בעולם מורכב, בעולם יש מלחמות, בעולם יש דברים שאדם צריך לעבוד מאוד 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 קשה בשביל להשיג אותם. כשתינוק נולד והוא יוצא מהרחם, ברחם הכל היה נפלא, אתם יודעות? ברחם הוא לא צריך לדאוג, הוא מוזן על ידי השליה, ואין הפרשות ברחם, הוא מקבל בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שהוא צריך. הוא נמצא בתוך נוזל שמגן עליו, וכשאימא שלו מסתובבת ממקום למקום כשהיא בהיריון, אז היא כמו אריסה שמנענעת את התינוק. והדבר הכי מופלא ברחם זה שיש מלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה. הוא כמו בגן עדן. תינוק ברחם הוא כמו בגן עדן, לא חסר לו דבר. אף פעם לא כואבת לו הבטן, אף פעם לא מציקים לו ולא עושים לו רעש ולא מלוכלך לו בטיטול ולא כלום. לצאת מהרחם לעולם זה טראומה. הוא יוצא ופתאום יש מלא רעש ואור חזק מעליו וקר לו והוא מלוכלך והוא לא יודע מה יהיה, כן? הוא לא יודע כי גם אין לו שכל אז הוא לא יכול לדעת כלום. וכשנותנים לאימא את התינוק, ואימא מחזיקה אותו בעדינות ובאהבה ובחמימות, ומניקה אותו, אז הוא מגלה בתחושות שלו, זה לא משהו בשכל, שהעולם הזה הוא טוב, שהעולם הזה הוא מתוק, שהעולם הזה הוא מבורך, הוא עוטף, הוא יציב, הוא בטוח. איך הוא מגלה את זה? הכל דרך אימא שלו. זה מה שאימא נותנת לתינוק. ואחר כך כל פעם, כל פעם, כל פעם שהתינוק בוכה, אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לעטוף אותו, ולחבק אותו, ולהעניק אותו, ולהוסיף לו ברכה ומתיקות ואהבה. אבל אולי הוא יהיה מפונק, נכון? מה נעשה אם הוא יהיה מפונק? נכון? לא, זה לא מטריד אתכם? אז תדעו לכם שהלוואי, הלוואי שהוא יהיה מפונק. הלוואי שהוא ידע שמתי שהוא בוכה, אז יש מישהו בעולם ששומע אותו. ויש מישהו בעולם שמחבק אותו. ויש מישהו בעולם שמעניק לו, כן? הנקה זה מלשון הענקה. אתם יודעות שריבונו של עולם יכול היה להמציא שיח כזה, נכון? שיח שיש בו מזון לתינוקות, נכון? אפילו אפשר היה לקרוא לשיח הזה מטרנה, נכון? אפשר היה, לא היה חייבים לקרוא לזה חלב. ואם ריבונו של עולם היה רוצה, אז היינו הולכים, לוקחים מהשיח הזה את המזון ונותנים לתינוק. ריבונו של עולם אומר לך, את תהי זאת שתתני חיים, כיפשו אותו, חיים כיפשו אותו לתינוק שלך. אין מישהו אחר שיכול לעשות את זה, זה שלך. אבל כשאת נותנת לו חיים, את לא נותנת לו רק מזון פיזי. את נותנת לו את כל כולך, את האהבה שלך, את הרחמים שלך, את החמימות שלך, את הביטחון שלך, את היציבות שלך, את כל הטוב שבעולם. ותינוק שיודע שכשהוא בוכה, אז יש מישהו שמרים אותו, או מניק אותו, או מחבק אותו, או מקשיב לו, או מדבר איתו, הוא יאמין בטוב שבעולם. יש לי גיסה שמשפחה אומנת של שלושה ילדים, צדיקים בעיני צדיקים מופלאים, ופעם אחת הביאו להם תינוקת בת שבועיים, שנטשו אותה בבית חולים, והתינוקת הזאת מעולם לא בכתה. אני פשוט הייתי מזועזעת כשראיתי את זה. היא לא בכתה אף פעם. היא שכבה בעגלה והסתכלה למעלה, זהו. לא היו לה בעיות שכליות. פשוט נטשו אותה בבית חולים. היא כנראה בכתה ובכתה ובכתה, עד שהיא הבינה שאין למי לבכות בעולם. והיא לא בכתה, לא כשכאבה לה בטן, לא כשהיא הייתה רעבה, לא כשהיה צריך להחליף לה טיטול, כלום, כמו פסל. זה פשוט היה נורא, נורא, אני לא יכולה לשכוח את זה, זה היה כבר לפני הרבה שנים. לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה תינוק שלא בוכה. תינוק שלא בוכה, יש דבר אחד שגורם לו לא לבכות. הוא לא מאמין שמישהו שומע בעולם הזה. הוא לא מאמין שמישהו ייגש אליו, אז בשביל מה לבכות? עכשיו, שוב, אין שכל לתינוקות. תינוק מבין את זה דרך החיים. ככה הוא מבין את זה. אז זה מאוד קשה להיות אימא. תתכוננו מעכשיו. זה מאוד קשה. מהירים אותך בלילה שוב ושוב 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 ושוב, ואת נורא יפה. ואת רוצה לישון, ואיך זה יכול להיות שהוא שוב מהיר אותך, ועוד פעם הוא רוצה לנוק? קודם כל, אני מודיעה לכם חגיגית, שאחרי 20 שנה זה מסתיים. אחרי 20 שנה, כבר לא מהירים אותך בלילה. מהירים אותך בדרכים אחרות, כן? אמא, למה נעלת את הדלת? הגעתי עכשיו 2:30 בלילה, אז סליחה, התבלבלתי, שכחתי שעוד לא חזרת. אבל 20 שנה לא תשני. אז מה? את תשני? כשהוא ישן, את תשני. רק כשהוא יעיר אותך, את התעוררת. אבל מה זה אומר לילד? מה זה אומר לילד שכשהוא בוכה, מישהו ניגש אליו? זה אומר, אמא היא כמו אלוקים, אין לו שכל. אין לו מפגש אחר עם העולם. איך שאמא שלו תפגיש אותו עם העולם, ככה הוא יחשוב על העולם. עכשיו יש שיטה מעולה. אם את נותנת לתינוק לבכות שלושה ימים בלילה, אף פעם לא יעיר אותך, לעולם לא יעיר אותך. את יכולה אחרי שלושה ימים של לידה, לצאת להיפגש עם חברות, ללכת למסעדות, לשמוע שיעורים, עלת לשנות את העולם, את יכולה לעשות הכל. הוא מבטיחה לך שהוא לא יבכה. אבל בשביל מה ילדת אותו? אבל בשביל מה את אימא? בשביל מה אלוקים עשה אימהות בעולם? למה אלוקים רוצה שאימהות יניקו את הילדים שלהם? למה אכפת לו שנמצא שיח שיאכיל את הילדים? זה אימא. אימא זה הענקה. אימא זה נתינה. אימא זה יצור כזה שמוכן שתשעה חודשים מישהו יתרקם בתוך הרחם שלה, היא לא מכירה אותו, לא יודעת איך הוא ייראה, איך יקראו לו, מה הוא יעשה, מה הוא ידע, מה הוא לא... היא לא יודעת עליו כלום. ועוד פעם היא בהיריון, ועוד פעם היא שמחה בתינוק הזה ומתרגשת ואוהבת אותו בלי לדעת מי הוא, וכואב לה ומציק לה ואין לה כוח וקשה לה לעלות במדרגות ובכל זאת היא עושה. מה, אלוקים לא יכול היה לסדר קופסה? אינקובטור, נכון? שיסדר אינקובטור, כל תינוק יגדל באינקובטור ואחר כך נקבל אותו במתנה. לא. אלוקים אומר לאחת אישה, יש לך רחם, רחם זה מלשון רחמים. זה תכונה נשית, רחם זה תכונה נשית. שקוראים לה אימא. ואימא יש לה כוח מיוחד לחבר את הילדים שלה לאלוקים. איך היא מחברת אותם לאלוקים? היא מגלה להם שהעולם הוא טוב. האם לא יהיו לילדים האלה כאבים בחיים? בטח שיהיו להם. האם לא יהיה להם בעיות בחיים? בטח שיהיו להם. האם לא יהיה להם ניסיונות? בטח שיהיו להם. אבל כשהם יהיו בתוך זה, הם יזכרו. זה משהו שנשאר יסודי, יסודי, יסודי אצל הילד. שהעולם הזה הוא טוב. גם כשקשה, יזכרו שהעולם הזה הוא טוב. ומי שמלמדת אותנו את השיעור הזה, זאת מרים. מרים חשוב לה לטפטף 3 טיפות של יין אל תוך הפה של התינוק הזה. שיזכור שהמפגש הראשון שלו עם העולם זה מפגש מתוק. זה מפגש טוב. זה הרושם הראשוני אחרי שהוא יוצא מהרחם ועוזב את הגן עדן הזה. זה קשה מאוד, זה כואב מאוד לעזוב את גן עדן. אז ככה זה, זה אימהות. זה אימהות, וכשתשכבי בלילה ותכמעט תרדמי ולא יהיה לך כוח, והתינוק שלך יבכה ותגיד, אימה, עוד פעם אני אוציא אותו מהריסה ועוד פעם אני אעניק אותו? ותזכרי במרים. ומרים אומרת לך, מרים מבקשת ממך, כן, למה דווקא את? כי את נבחרת מכל העולם להיות אימא של התינוק הזה. אל תדאגו, אחר כך ילמדו את התינוק הזה מלא כללים, וסדרים, וגבולות, והוא ממש לא יהיה מפונק, אין לכם מה לדאוג. ממש לא. כל הגבולות והסייגים והגדרים, הכל חשוב, הכל, הכל, הכל חשוב. אבל לפני זה יש משהו יותר חשוב. שהתינוק הזה יודע שיש לו אימא בעולם, ואימא הזאת היא אוהבת אותו בלי גבולות, היא רוצה לתת לו כל מה שרק אפשר. נכון? כל אימא רוצה לקנות לכל הילדים של הדירות, נכון? לא בטוח שהיא יכולה. כל אמא רוצה לקנות ילד של הרכב, נכון? לא בטוח שהיא יכולה. אז לא, אבל היא רוצה, הוא יודע שהיא רוצה. הוא יודע שהוא הכי חשוב לה. הוא יודע שהוא הכי יקר. הוא יודע שהיא תשמור עליו מכל משמר, כל מה שהיא יכולה. זה רק אמא. זה רק כוח של אמא. גם אבא, בסדר? אבל אין פה אבות, אז לא נדבר על האבות.
למה יוחבת לא עושה את זה?
היא ממשיכה את יוחבת. יוחבת מתחילה. היא קודם כל משפרת את התינוק. היא קודם כל מסירה ממנו את כל הלכלוכים וכל ההפרשות וכל מה שמעיק ועוטפת אותו, ואחר כך מרים מוסיפה את שלה. הם צוות, הם צוות לעניין, ביחד. תודה. עכשיו
אני
חושבת
את זה שאם מרים
באמת הייתה קטנה, לא ילדה שעדיין יש לה את התמימות הזאת בחיים. נכון, אבל זה מדהים שדווקא ילדה עושה את זה, אבל היא ילדה שכבר יודעת שחושך, זהו, גמור. החושך הוא מכסה את כל העולם, ובתוך החושך הזה מטפטפת יעין. זה פילה פלאות. אז זה תפקיד שלנו, תתכוננו. תתכוננו מעכשיו. 20 שנה, אחר כך תשנו כמה שאתם רוצו. אז זה שווה את זה, באמת באמת זה שווה את זה. זה. מי שלא עושה, הוא פשוט מפספס. מי שלא עושה את זה, פשוט מפספס את האימהות שלה. זה הבסיס של האימהות. אימא, קודם כל, אמא, לפני, אמרתי, לפני שאמרת הילדים נו 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 ותקומו בזמן ותכינו שיעורים ותאכלו את החביתה ועוד מיליון דברים שאימהות נקציות אומרות, כרגיל, כמוני. אז קודם תהי אמא, 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 זה יש לך מקום וחום ואהבה ונתינה לילד הזה בלי גבול, בלי מידה. אל תדאגי, יהיו הרבה דברים שלא תוכלי לתת לו, אתם יכולות להיות רגועות. כל מי שדואגת לחינוך של הילדים, הכל בסדר, הם יהיו בסוף מחונכים. אבל לא דיברתי על חינוך. דיברתי על מה זה אימהות. זה לא חינוך אימהות. זה הרבה 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 לפני. זה מי את? מי את? את נבראת עם רחם, זה אומר שאת אימא. טוב, נעצור פה. תפנימו את זה. יש לכם זמן להפנים.